טוקס פודקאסטים. אנשי הבריקדה, שלום לכם גבירותיי ורבותיי, שלום שלום, פרק שני מאז השבעה באוקטובר. בשבוע שעבר הצלחתי להיכנס להקלטה ראשונה כדי להתניע מחדש את הבריקדה אחרי הרבה מאוד חודשים שאולי שמעתם לא היה לי אוויר לדבר על פוליטיקה. ועכשיו חזרנו, וחזרנו בפורמט קצת מעודכן עם אולפני טוקס, ואנחנו גם מצולמים. גבירותיי ורבותיי, חברי הבריקדה, אנחנו מצולמים. זה כבר לא בתחתונים בבית, באולפן הביתי. יש פה אולפן רציני ברמת השרון עם מצלמות ומיקרופונים ואורח מכובד שחבל על הזמן. כמה אני לא דפח עליך, גדעון סער? יש איזה דיבור, איזה שנה לדעתי.
רציני?
כן. אני זוכר, הסתכלתי בוואטסאפים, חיפשתי מתי התחלתי להתכתב איתך על הצורך לדבר על משהו מן העבר. זה היה לפני שנה פלוס אפילו, היית שר לדעתי בממשלה.
החכם באדם אמר דבר בעיתו מה טוב.
הנה העת. אז ברוך הבא לבריקדה, זאת הפעם הראשונה.
מטילה.
לא הפעם הראשונה, היית פעם אחת לפני הבחירות, דיברנו שם על, אתה יודע על מה? אתה לא תזכור.
לא, אני לא אזכור.
חוק יסוד?
החקיקה.
נכון. אוקיי. שעה שלמה דיברנו על חוק יסוד, היית אז
חשוב.
לפני הבחירות. טוב, תשמע, אז ברוך הבא. לכל מי שנמצא כאן, אנחנו נדבר המון על הימין הישראלי, על מה צריך לעשות, על המשבר, על אתה כבר לא שר עכשיו, נכון? אתה חבר כנסת. קצת מרחף באוויר. אתה מרגיש טוב עם ההחלטה לצאת מהממשלה?
אני מרגיש מצוין עם ההחלטה. אני חושב שמיום ליום אנשים מבינים את מה שאני אמרתי לפני חודש וחצי, לפני חודש, שאנחנו מפסידים את המלחמה. ואני לא קיבלתי את הדרך שבה קבינט המלחמה הוביל את העניינים. ניסיתי להיאבק מבפנים כמה חודשים על כיווני פעולה אחרים, וכשלא הצלחתי, אין לך...
לא, בסדר, אני שואל לך באמת... ברמת התחושה, בכל זאת,
ברמת התחושה...
ימין, מלא, אתה חלק מהימין, העמוק, לא, האידיאולוגי.
לא. קודם כל, היא לא ממשלת ימין, והיא לא על מלא, ולא נעליים, והיא לא עשתה שום דבר ימני, והיא לא תעשה שום דבר ימני, וזה הכל קשקושים. אני התנגדתי לממשלה הזאת מיומה הראשון ב-29 בדצמבר, לא הייתי מצטרף אליה אלמלא המלחמה, הצטרפתי אליה בשבוע הראשון למלחמה יחד עם חבריי לשעבר במחנה הממלכתי, אך ורק בגלל המלחמה והחשיבות של השגת הכרעה ישראלית במלחמה הזאת.
כלומר, לא לבנות עליך שתחזור, או באיזושהי קונסטלציה, פתאום תשוב להציל את נתניהו, כי אתה יודע, זה תמיד עולה בהקשר שלך, לא האמינו, אני חושב שהייתי בין הבודדים שכן האמינו שאתה מתכוון לפרוש, כשאמרת שאתה פורש, אבל הם תמיד אומרים, רגע, הוא רק מחכה שבגנץ יצא, ואז הוא יקבל תיק הביטחון, וכבר הוא סגור עם ביבי, וכל מיני כאלה. אז בוא נוריד את זה מהשולחן.
תשמע, אם לאדם אין את הרקורד שלו, ולי יש רקורד די משמעותי. אני לא חושב שמישהו עשה דבר דומה למה שאני עשיתי, גם בהתמודדות מול נתניהו בתוך הליכוד, כשהוא היה לא במעמד שלו היום, שאסור היה בכלל, לא שהיום יש מי שם שיתמודד מולו, וגם בעזיבת ביתי הפוליטי, כמעט כל חיי הבוגרים, לפני 3.5 שנים, כדי לצאת לדרך חדשה, כדי לעשות את אותו שינוי שהמדינה צריכה.
אז אתה מאמין בזה, אוקיי,
הבנתי. אז לא, אז את השאלה, אולי היית צריך להפנות למאותרגים שנשארו בממשלה, ולא למישהו שכל הרקורד שלו מוכיח שהוא תמיד, אבל תמיד, עומד במילתו.
טוב, תשמע, הזכרת משהו, הזכרת לי משהו, וזה הצורך המאוד מגובש אצלי ללכת להיסטוריה. שנינו חובבי היסטוריה, אם אני לא טועה.
יאללה.
והנה יש פה רגע בהיסטוריה שאני חייב להבין אותו. ועכשיו תפתח אבל, בסדר? כי אני טוען שאתה חובב פרישות. הייתה לך פרישה אחת שיצאת לאזרחות לכמה שנים, אחרי זה חזרת ואז עזבת את הליכוד, ועכשיו עזבת את הממשלה ואת בני גנץ. יש לך איזה רקורד של פרישות. לזכותך יאמר, אתה לוקח סיכונים. בוא נלך ל-2020. הפרישה הגדולה של גדעון סער מהליכוד. יש בחירות בקיץ. הן מסתיימות, נכון? זה היה ביוני, אם אני לא טועה, מתי היו הבחירות?
הבחירות היו במרץ.
מרץ 21. מרץ. בתום, תקשיב, לא יודע אם אתם זוכר את זה, בתום אותן בחירות, אני מצייץ את המשפט ההזוי הבא. אני לא יודע מאיפה זה יבוא, פלוס מינוס. אני לא יודע מי יעשה את זה, אין לי מושג מה מימו, אבל אני מרגיש שבליכוד משהו גדול יקרה, יהיה בלגן, הפעם זה לא יעבור בשקט. לא היה לי מושג שאתה הוא זה שתעשה את הבלגן, אבל הייתה לי תחושה שבליכוד משהו קורה. אתה במרץ 2020, ידעת שאתה בדרך החוצה?
לא.
ואני אשאל עוד משהו. כשאתה דרשת מנתניהו להתמודד מולו, אתה זוכר? זה 19.
אוקטובר 19.
אתה חשבת שהוא יגיד לך? לא.
לא נכון.
קיווית שהוא יגיד לך, לא כדי שתוכל לפרוש.
לא.
אמת
לא,
או לא נכון?
לא נכון.
טוב.
קודם כל אני שם את כל התזה, מה נכון, מה לא נכון. חובב פרישות? ממש לא. לוקח סיכונים? כן. אני מתייחס לדרך הציבורית שלי לא כאל קריירה, אלא כאל שליחות. אני חושב שהחיים הפוליטיים הם די מזופתים, ואם אתה לא באמת עושה את מה שאתה מאמין בו, אין טעם להיות שם. ולכן אני לוקח סיכונים, אבל אני ממש לא חובב פרישות. אני יכול להגיד לך שהמחשבה הראשונה על עזיבת הליכוד עלתה בראשי 2013 ובוצעה בדצמבר 2020. זאת אומרת, לקח לי יותר משבע שנים מהנקודה שבה פעם ראשונה חשבתי על זה, ועד למקום שביצעתי את זה. זה היה לי מאוד מאוד קשה.
שבע שנים שלמות? זה השבע שנים הטובות או הרעות?
למעלה משבע שנים. תראה, אני יכול לנתח את הדברים בדיעבד. אני ראיתי, וגם התראתי כל הזמן, לאן נתניהו לוקח את הליכוד ואת המדינה. תסתכל על הדברים שאמרתי בשמונה בדצמבר 2020, כשעזבתי את הליכוד, היום אין אחד כמעט שלא יחתום למטה. אבל זה לא נכון שהתמודדתי, שקראתי להתמודדות בתוך הליכוד, חשבתי על עזיבת הליכוד.
אם נתניהו היה אומר לך, לא, אני לא מתכוון, היית יכול להגיד, שמע, איזה דיקטטור, ואני עוזב, אין לי מה להיות פה. היה לך יותר קל.
אני לא יודע לתת לך תשובה לשאלות תיאורטיות, ולנסות לשחזר את מה שעבר לי בראש. אני התמודדתי כי רציתי לעשות שינוי מבפנים, רציתי למצות את האפשרות להציל את התנועה, שהיא הייתה התנועה שלי, שאני מאוד אוהב אותה, אני גם מאוד אוהב עד היום את הליכודניקים, אני חושב האנשים הכי חמים והכי חכמים.
הליכודניקים או הביביסטים?
הליכודניקים.
יש פה חלוקה.
הליכודניקים, והיא נמצאת באופן היסטורי, לא איפה שהיא נמצאת היום, הליכוד כתנועה לאומית ליברלית, היא נמצאת בדיוק במקום הנכון כדי להוביל את המדינה.
אבל זה לא הליכוד של היום.
היא נחטפה. לכן אני לא שם. לכן אני לא שם. והגעתי לתהליך הזה באופן הדרגתי, ואגב, הקש ששבר את גב הגמל, דווקא היה בתקופת ממשלת נתניהו גנץ, וגם כן, לא כשלא מינו אותי לשר. אמרתי, אני הולך בשמחה להיות חבר כנסת. אלא כשראיתי, למשל, אחרי כמה חודשים, שרק מסיבות אישיות מונעים את העברת התקציב כדי לגרור את המדינה לבחירות רביעיות. זה היה בשבילי יותר מדי. אבל היו כמה נקודות ציון. פיזור הכנסת אחרי הבחירות הראשונות ב-2019 הייתה נקודה כזאת. אבל זה היה תהליך. לא ידעתי מראש, אבל אני מודה שהייתה לי מחשבה, וכשהגעתי למסקנה ש... אני לא אוכל להציל את הליכוד.
גם לא בעתיד? או שכן?
לא, אני לא... שום דבר לא השתנה, רק השתנה לרעה.
לא, אני אומר להציל את הליכוד בעתיד, במחשבה שאולי יום אחד נתניהו לא יהיה שם,
אני לא מתעסק...
גדעון סער יסתכל מבחוץ ויגיד אולי זאת ההזדמנות שלי.
אתה יודע, קודם כל, אני לא רואה את נתניהו הולך לשום מקום.
אף פעם.
אני לא רואה אותו, אתה יודע, מה זה אף פעם?
אנחנו
לא עושים תחזיות על פנטזיות, אנחנו עושים תחזיות על תרחישים ריאליים. שתיים, הבעיות היום של הליכוד הפכו להיות הרבה יותר עמוקות במקום שהוא הגיע אליו היום. זה לא רק נתניהו. אני נמצא היום במקום של אדם לאומי, ליברלי, שמאמין בגישה מאוד תקיפה בנושאים המדיניים והביטחוניים להגן על האינטרסים הלאומיים שלו, אבל גם מאמין שישראל צריכה להיות מדינה מתקדמת, מודרנית, מערבית, מחוברת למערב, שמובילים אותה אנשים שיכולים לנהל ולבצע, שממנים אנשים משיקולים ענייניים את האנשים המתאימים ביותר, ששומרים על המוסדות הממלכתיים, ממערכת הביטחון ועד מערכת המשפט, מתקנים אותם, הם כולם זקוקים אגב לתיקון, אבל לא הורסים אותם. וזה לא המקום שהליכוד נמצא היום. ולכן המושגים של ימין ושמאל, שמאל זה דבר אחר, זה מקום שאני אף פעם לא אהיה שם, כן? לא הייתי אף פעם, אבל אני לא אהיה. אבל ימין, תלוי איזה ימין. יש היום ימין משיחי, וימין פופוליסטי, ויש ימין ליברלי, ממלכתי, מה שהיה הליכוד בימים של מנחם בגין ויצחק שמיר עליהם השלום, ובו גדלנו, ואני מאמין באותם ערכים, בערכים המקוריים של הליכוד.
אז תן לי רק עוד שאלה אחת לגבי 2020. מי ידע, מי היה בסוד העניינים שלך, כשהחלטת לעשות את התהליך הזה, ולמה אני שואל? כי אז, באותה נקודת זמן שאתה פרשת, זו הייתה דרמה ענקית. והייתה מחשבה, ואכן הבאת עם השבעה מנדטים שהשגת בהתחלה.
שישה.
הבאת ממשלה אחרת, זאת אומרת, תרמת דרמטית לשינוי. מי עוד היה בסוד העניינים? זאת אומרת, היית צריך לבנות את הסיפור
הזה. מעט מאוד אנשים. היה לי צוות מצומצם של אנשים שידע, של אנשים שהיו מקורבים אליי, והלכו איתי גם בדרך של כל הקאמבק, כי הרי בתך חזרתי לליכוד מפסק הזמן שהזכרת ושלקחתי אותו. והיו לי גם כמה שותפים, כמו יפעת שאשא ביטון ו... שרן אסקל ואחרים שבאו איתי. הסך הכל היה מעט מאוד אנשים. אני הגעתי למסקנה עצמה, הגעתי בקיץ של 2020, כמה חודשים קודם. אם אתה זוכר, הייתה אז פשרת האוזר שהרחיקה את הצורך לקבל את התקציב בכמה חודשים. בדצמבר, עוד לפני שידעתי אם יהיו בחירות או לא, ואם אתה זוכר, בליל החניונים הכל נפל בשני קולות הפרש. אני יכולתי, התפטרתי הרי מהליכוד, התפטרתי מהכנסת, כן. באותו יום, בתשעה בדצמבר, והכנסת יכולה הייתה לא להתפזר, אני הייתי נתקע בחוץ, וצריך לבנות משהו לאורך תקופת ארוכה. הגעתי למסקנה, עד כאן, אני עושה מהלך,
למה אני שואל את זה?
אני תמיד עושה מהלכים כאלה, אני משתדל לשמור על דיסקרטיות, ואני מאמין שיש בזה יתרון גדול.
יפה. 25 מנדטים, נדמה לי, זה היה טופ, נכון?
לא היה פעם 21.
לא, בסקרים.
לא, גם בסקרים לא היה.
היו מספרים מדהימים. היו 20 פלוס.
היה 18. היה סקר אחד שנתן 20.
או, 20.
אני לא בטוח כמה היה אמיתי, אבל...
בסדר. בכל זאת, מ-18 ל-6, זה דרמטי. והשאלה אם אתה יודע למה. האם אתה חושב שגדעון סער הוא מועמד טוב? כזה שיודע להתמודד.
קודם כל,
קמפיינר.
העובדות הן עובדות, וקשה להתווכח איתן, אבל אני אנסה לתת את הפרספקטיבה שלי. קודם כל, הקמפיין היה מאוד לא מוצלח, היה קמפיין כושל. שתיים, אני, כשיצאתי לדרך, לא ציפיתי שיהיו לי 18 מנדטים. גם את הבחירות עצמם בנינו על בסיס הנחה תקציבית של 11 מנדטים. חשבתי בהחלט שאני יכול להגיע לתוצאה יותר טובה מה שקיבלתי, אבל לא למספרים המאוד גבוהים. בנקודת הפתיחה שיצאתי לדרך, היו הרבה אנשים שלא אוחזים בהשקפת העולם שלי, אפילו כאלה שנמצאים שמאלה מהמרכז.
חד משמעית.
והם אמרו, האיש הזה, הוא יכול להפיל את ביבי. וזאת הסיבה שבנקודת זמן מסוימת, הם התחברו אליי, ותוך כדי חודשי קמפיין הבחירות, הם נשרו ונשאר הגרעין שהוא יותר קרוב להשקפת עולמי. האם לא יכולתי לגמור את הבחירות עם תוצאות יותר טובות? בהחלט, כן.
לא, והאם אתה חושב שאתה מספיק משוגע על זה, בסדר? האם אתה פסיכי כדי לרוץ ולהביא, אתה יודע, להיות קונטנדר טוב, אתה, שמע, אני מכיר אותך כמה, סיכרתי אותך 20 שנה, באמת. אני חושב שאחד האימותים הראשונים שלי בתור כתב פוליטי זה היה איתך. אני לא אשכח, אתה זוכר את האירוע?
2003.
אתה בחופשה איפשהו, ואתה צועק עליי בטלפון.
2003.
מי היה לצדך להגיד?
הייתי יושב ראש קואליציה.
עם ישראל כץ.
לא, לי זה לא מפריע.
אוקיי. ואתה צועק עליי, וכתבתי לך איזה טור משהו, וצועקת עליי. ואתה יודע, היו לנו ups and downs, אבל בסך הכל נראה לי שאני מכיר אותך קצת. וכשאני מסתכל על מועמד, משהו, קוראים לזה בכיר, נכון? בחטא. שואלים, האם הבן אדם בכיר? אין ספק שאתה תותח. בסדר, פוליטיקאי מבין יותר מכולם.
אני אגיד לך את זה ככה. אני נבחרתי פעמיים מקום ראשון בפריימריז בליכוד. כל פעם דיברת על בכיר, כן?
בחטא.
בחטא.
כן.
מעולם אף אחד לא נבחר פעמיים ברצף למקום ראשון, בהפרש של אלפי קולות בכל פעם. ואני כל חיי נבחרתי. אז נדמה לי שהטענה הזאת היא טענה די חלשה.
יש הבדל בין מקום לזה... ראשון, מנהיג, מוביל, לא, לבין פריימריסט. קצת.
בסדר, היה... גם להביא כמעט 30% מול נתניהו, וכל שרי הליכוד וכל מנגנון המפלגה, אף אחד לא העז לעשות את זה. עד אליי, אף אחד מחברי הכנסת או השרים, מ-2005 שנתניהו חזר להיות יושב ראש הליכוד, לא העז לעשות את זה. וגיבשתי מחריי מחנה מאוד מכובד, שבא אחרי שהייתי 4 שנים בחוץ. קרה דבר שאדם עם... מודעות עצמית ויכולת ניתוח, חייב להכיר בו. בזה שעזבתי את המחנה הפוליטי שגדלתי בו, הפסדתי הרבה מאוד כוח, ולא יכולתי באמת להרוויח אותו בצד השני, כי אני לא באמת מהם. ומאותו רגע יש כל מיני תזות. האם הן עומדות במבחן המציאות? לפי דעתי לא. תסתכל על מה שקרה למפלגה הרפובליקנית תחת טראמפ. איזה תהליכים קרו בה? האם היום באמת יכולים להיבחר אנשים במפלגה הרפובליקנית שהם נגד טראמפ?
ראינו שלא.
אתה אמרת. הליכוד והימין שנתניהו בהם הוא דמות דומיננטית יותר מ-30 שנה. הוא נבחר פעם ראשונה לראש הליכוד במרץ 1993, הוא מקום שבו דמויות עצמאיות, גם חזקות, לא יכלו להתפתח, ולכן רוב המנהיגות של הימין בישראל מצא את עצמה מחוץ לליכוד במהלך השנים.
גם סומנו בו, באחד הרעיונות שקיימתי איתך עוד בוויינט, שאני הייתי בוויינט ואתה היית, התמודדת, אז אמרת לי, תשמע, סימנו אותי. במילים כאלה ואחרות. סימנו אותי, מכונת הרעל הזאת סימנה אותי, אז עוד לא דיברנו במונחים של מכונת רעל. אמרת, שמע, סימנו אותי, את משפחתי, את בני ביתי.
לא חושב שגיליתי איזה משהו סודי בזה.
לא, לא, ממש לא, אבל פתאום הרגשת את זה על בשרך, כשהם רוצים לעוף עליך, עפים עליך.
אז מה, אז...
עד כמה נמוך זה הלך? יש משהו שאנחנו לא יודעים?
תקשיב, קודם כל, הכל ידוע והכל גלוי לכולם.
היום.
היום כן, היום הכל ברור. מאיפה זה בא?
לא, אני שואל, האם היה משהו שאתה לא סיפרת, שבמסגרת הניסיונות להרתיע אותך, להפחיד אותך, להשמיץ אותך?
אני חושב שהכל ידוע, ושום דבר לא הרתיע אותי, ושום דבר לא שבר אותי, ואני עמדתי בזה, וגם המשפחה שלי עמדה בזה. אני חושב שאיש ציבור הוא חייב לפתח, מישהו פעם אמר לי על זה, לגדל סנטרה. אתה סופג גרופים, גרופים קשים, ואתה צריך לדעת להתמודד, ולפעמים אתה גם צריך לדעת לקום מהקרשים. איש ציבור, נבחר ציבור, חייב לדעת לעמוד בזה, וזה בוודאי נכון היום בכללי המשחק שיש היום, שהם אגב שונים לחלוטין, לא שהייתי בימי בן גוריון ובגין, אבל הם שונים לחלוטין מה שהיה כשאני נבחר.
ואתה עדיין עם החיידק, אז זה נכון להישאר על הגלגל ולשנות את המציאות.
תשמע,
זה חשוב, תשמע, יכול להיות שיום אחד תבוא, תגיד לי, סיימתי, די, הבנתי, אני לא חוזר לדבר.
אגב, מאוד לגיטימי.
גם?
ואני אגיד לך גם עוד משהו, בבית יש לי אישה יפה, לפי דעתי הכי יפה בעולם, ומשפחה נהדרת.
גם מאוד מוצלחת, יש שיגידו.
ולא יכול לי באופן אישי לקרות שום דבר רק כתוצאה מכך.
אם תהיה בבית.
אם אני אעשה דברים אחרים בחיים. זאת לא השאלה שאני שואל את עצמי. השאלה שאני
שואל
את עצמי,
היום, האם גדעון סער על הגלגל לעוד 20 שנה?
האם אני יכול לתרום עדיין למדינת ישראל? כל עוד שאני עונה על השאלה הזאת בחיוב, אז אני חושב שזה מה שאני צריך לעשות.
בוא נדבר.
אם אני אגיע למסקנה אחרת, אז אני הוכחתי כבר דבר אחד, שאני יכול לקום ביוזמתי.
וללכת.
וללכת, וגם לחזור אחרי זה אם אני רוצה. אני קיבלתי את כל ההחלטות האלה, אף אחד לא קפה עליי.
יגיד לי, אדוני, לנוכח המציאות המורכבת שישנה, שבה, אתה אמרת, ימין משיחי, ימין פופוליסטי, ימין קיצוני, ימין ביביסטי, איך משנים את תמונת המצב או את המפה של הימין הישראלי, ואני נשאר בכוונה בימין, למרות שאתה יודע שאני מסתמש בליברלים ושמרנים בדרך כלל, אבל עכשיו לצורך הדיון הזה...
כן, זה פשוט כדי לפשט את הדיון
בדיוק,
שלנו.
בדיוק, בדיוק. אבל אנחנו, גם בזה אנחנו חולקים לדעתי את, אותה, את אותן תובנות. לגבי מה שהיה פה ב-23 ראינו שהנושאים היו פנימיים לגמרי, עד השבעה באוקטובר. איך מתקנים את זה? איך מייצרים את הימין הממלכתי הזה שאתה מתגעגע עליו? ואני חושב שהרבה מאוד ישראלים מתגעגעים.
כן, אני חושב שיש קהל ענק, ציבור ענק במדינת ישראל, שהוא נמצא ימינה מהמרכז בצורה ברורה. הוא לא רוצה את הימין שמיוצג בממשלת ה-64 מצד אחד, אבל הוא גם לא רוצה ללכת לאופציות של המרכז
שמאל. אני מרגיש ימין היום. זאת אומרת, אם אתה היית מדבר איתי לפני 10 שנים, והיית אומר לי, אתה ימני, הייתי אומר לך, אתה משוגע. אבל היום, במציאות המדינית-ביטחונית, עזוב עכשיו נושאים אחרים, במציאות מדינית-ביטחונית, במונחים של ימין-שמאל דיכוטומי, אני הרבה יותר מחפש את גדעון סער מ-2009 בליכוד, מאשר, לא יודע, בתחושה, זה לא...
לכן מה שהיום צריך לעשות, זה לאחד את כל הכוחות של ימין ממלכתי וימין ליברלי לגוש אחד. אם זה יקרה והכוחות המרכזיים במחנה הזה יתאחדו, זאת תהיה מפלגת השלטון הבאה, זאת תהיה המפלגה או הרשימה שתרכיב את הממשלה הבאה, כי הכוח שיש היום גם לנתניהו וגם לגנץ הוא כוח מדומה שנובע מהיעדר אלטרנטיבה כזאת. אם נצליח, ואני מתכוון...
אתה עובד בזה כבר?
אני התחלתי לעבוד בזה, ואני מתכוון לעבוד בזה, ואם נצליח להקים את הדבר הזה, זה יהיה הכוח הפוליטי שינצח את הבחירות הבאות, והוא ירכיב את הממשלה הבאה.
תן שמות. גדעון סער.
בסוף אני לא רוצה...
חייבים, שמה, לא, זה הגלקטיקו... סופר גלקטיקו.
תן לי קודם כל לתת לך את הרעיון. הרעיון הוא מעניין.
בבקשה.
איך נוצר המהפך הראשון? קם הליכוד. הליכוד היה תנועת החירות, המפלגה הליברלית לעם, תנועת העבודה למען ארץ ישראל השלמה, שכל אלה התאחדו, פתאום הציבור שהסתכל תמיד ולא ראה חלופה לשלטון תנועת העבודה ההיסטורית ששלטה פה בעצם 5 עשורים, גם במדינה ולפני זה ביישוב, הוא אמר, אני מזהה אלטרנטיבה, זה לקח 4 שנים מהקמת האלטרנטיבה, ועד בעצם לביצוע המהפך. היום, כדי לנצח את הליכוד, היה נכון, הצלחנו לעשות ב-2021 משהו שאסור ואי אפשר לעשות אותו פעם נוספת, אז הוא היה נכון, ואני לא חושב שהיום הוא נכון.
מדבר על הממשלה, ממשלת השינוי, נכון, שכללה ימין מאוד רחוק ואיסלאמיסטים.
ממשלה של 61, שתלויה בגורמים קיצוניים, לא יכולה להיות יותר, ואני מתנגד שתהיה, ואני בכלל נגד ממשלות שרות, אני חושב שממשלות שרות לא טובות בטווח הזמן הנראה לעין למדינת ישראל, יצחה ממשלת אחדות רחבה, כי האתגרים יהיו אתגרי ענק.
נדמה לי שכולם מבינים את זה.
אבל אני אומר משהו אחר. אם אתה רוצה באמת להוריד את מה שקרוי עדיין הליכוד, והוא לא באמת הליכוד בעיניי, אתה צריך להקים את הליכוד החדש.
אז בוא, תתן לי.
צריך להקים את הליכוד החדש.
תצייר לי את המבנה, את הקונסטרוקציה. תקרא לזה בנט פעם.
תקרא לזה המחנה הלאומי החדש, או הליכוד החדש. אבל הוא צריך להיות מובחן בשני דברים עיקריים. אחד, איחוד של המפלגות הימניות הקיימות מחוץ לממשלת ה-64.
שזה ליברמן.
היום יש רק את ישראל ביתנו ואת הימין הממלכתי תקווה חדשה. והוא צריך לכלול גם דמויות... חלקן היו בפוליטיקה בעבר, חלקן חדשות ולא, ויבואו כדמויות
יוסי
חדשות.
יוסי כהן הוא כמובן פרטנר.
אני לא נכנס, לכם. אני לא, אני
חשוב.
לא, אבל אני לא רוצה להיכנס לשמות בכוונה.
יש סיבה. אי אפשר שלא, לא, אבל יש סיבה. אני מבין למה, כי אתה במסע ומתן, ואתה יושב סיבה, איתם וכל.
אני לא במסע ומתן, אני לא במסע ומתן.
אבל הסירייה הראשונה צריכה להיות, אם אתה רוצה ליכוד כזה לא. של פעם, אתה חייב תביא, אתה יודע, אני אנסה שתביא לי שמות, בסדר? תן פנטזיה.
אני עשיתי כמה מהלכים פוליטיים בחיים.
בשקט ובדיסקרטי.
כן, אחד הלקחים שלי, אל תכריז, קודם כל נותן לך את הרעיון.
כן.
אם כולם יאמינו,
מי יוביל?
כמוני, שלדברים האלה צריך למצוא פתרון, ואפשר למצוא להם פתרון. תשמע, אני אגלה לך אפילו סוד. אני אפילו אגלה לך סוד.
הנה מתחיל הסוד, סוף סוף.
לפני הבחירות האלה של 2021, שאחרי קמה ממשלת השינוי, אני באתי לבנט שהייתי יותר ממנו בסקרים, אז. ואמרתי לו, בוא נלך ברשימה אחת. אם אנחנו לא נלך ברשימה אחת, שנינו נגמור חד ספרתי, מי שירוויח יהיה נתניהו. וגם אחר כך, אחרי הבחירות, באתי אליו יומיים אחרי הבחירות לרעננה, אמרתי לו, בוא תהיה ראש ממשלה, היה לנו את אותו כוח. לי ולא מבחינת מנדטים, אבל אני הבנתי שכדי להקים ממשלה, הוא יבוא רק אם הוא יעמוד בראשות הממשלה. ולכן זה המהלך שצריך לעשות. ולכן אני הוכחתי כבר כמה פעמים בחיים הציבוריים שלי, שאצלי המטרה יותר חשובה מהאגו, והיום אני מאמין שאפשר למצוא פתרונות לכל הסוגיות, אם חושבים שזה חיוני למדינה. כי אם לא, מה יקרה? אבל פשוט רוצה להציג
רגע, אלטרנטיבה. תראה לי, אנחנו יודעים מה אלטרנטיבה. זה בן גביר וביבי.
לא, אלטרנטיבה, קודם כל האלטרנטיבה, היא בחירות בין נתניהו לבין גנץ. בבחירות בין נתניהו לבין גנץ, קודם כל יש סיכוי שנתניהו יישאר ראש הממשלה לאחרן. ושתיים, אני גם לא אוהב דבר שאחרים יכולים כן לאהוב. ממשלה שמרכז הכובד שלה הוא מרכז שמאל, עם מפלגות ערביות או מפלגות חרדיות שמשלימות את זה ל-61. אלה, אתה חייב היום לייצר את הדבר הזה שבצדק, נגעת בזה, הציבור היום מצפה לזה. וזה יהיה הכוח הפוליטי השלישי.
אומר,
הוא יהיה יותר גדול, הוא יהיה יותר גדול, גם מהליכוד וגם מכחול לבן.
אוקיי, בסדר. תכף נחזור לזה. הזכרת את גנץ, בואו נפתח פה פרנטזה. בסדר? בכל זאת, גנץ הושיט לך יד, כמה זה היה כבר? בנובמבר, אז, בבחירות של 2022, לפני כן, חברתם, אתה היית הדופן הימנית, המחנה הממלכתי, תקווה חדשה, הלכת איתו. כמה רע זה נגמר? זאת אומרת, אני יודע, ממקורותיי שלי, שאל מלא השבעה באוקטובר, ההתפרקות הזו, הפרידה הזאת, הייתה מתקיימת קודם. זאת אומרת, היה דדליין אפילו, איזה מסוג של 15 באוקטובר, בוא נסכם מה אנחנו עושים או לא עושים, וניפרד.
קודם כל, אתה צודק. זה נכון, אבל זה לא נכון שהוא הושיט לי יד. זה תיאור
משום. שאתה היית מתחת לאחוז החסימה?
לא הייתי מתחת לאחוז החסימה.
בסקרים, לא?
זה שקר. תן לי גם להגיד לך סוד. בפוליטיקה, אף אחד לא עושה טובה לשני. אף אחד לא מושיט יד לשני. לכל אחד יש אינטרס. גנץ עמד על 8 מנדטים. אני עמדתי על 4-5. וזאת הייתה גם החלוקה של הרשימה. הוא נבנה כתוצאה מהאיחוד. הוא חזר להיות דו-ספרתי כתוצאה מהאיחוד. הוא חזר להיות מועמד לרשות הממשלה כתוצאה מהאיחוד. אבל באותה מידה אתה יכול להגיד, אתה הושטת לא יד. בכל מקרה, הלכנו ביחד. לקח לי לא הרבה זמן להבין שה... הסכמים כמו שחתמנו עליהם לא מכובדים, וגם שאותו מתווה שנכלל במסמך שני, שחתמנו יחד עם גדי אייזנקוט בחודש אוגוסט, על מפלגה מאוחדת דמוקרטית, גם הוא לא יכובד, ולכן באמת זה הייתה משלב מסוים, זאת לא הייתה כבר שותפות.
דם רע ממש? כאילו ברמת...
בסוף, מה? תראה, בפוליטיקה, אחד הדברים החשובים, הייתי אומר שני הדברים, והם שניהם חשובים, לזהות בצורה נכונה את הדברים ולנתח אותם בקור רוח ולפעול בקור רוח. אז דם רע וזה,
לא, הבנתי אני בדיוק... שמעתי דיבורים שאכלת לו את הכבד, זה עלה לו בבריאות, בבריאות כבר החיבור איתך במרקודות מסוימות, וגם זה דפק אותך במובנים מסוימים.
אני יש לי דעה מאוד ברורה על מה שקרה שם, זה פשוט לא מעניין אותי יותר מדי.
מעניין אותי.
לעסוק בזה. בסדר, זה נחלת העבר.
אלפי מאזיני הבריקדה אומרים, יאללה, תביא.
ניתחתי את הדברים, אמרתי, הייתה כנראה שותפות אינטרסים בתחילת הדרך, אבל שאני מסתכל גם על אחרים שעשו שותפויות עם גנץ, כמו יאיר לפיד, כמו בוגי יעלון, כמו גבי אשכנזי, אני לא יכול להתלונן שאצלי זה יסתיים בצורה שונה. בסדר, יכול להיות, הדבר היחידי שאני יכול בראייה בדיעבד לבוא אל עצמי בטענה, יכולת לזהות את זה קודם, יכולת לפעול קודם.
אתה מדבר על עצמך.
כן, כן, כן.
מעניין, כי התחושה היא שמדובר בעגל פוליטי. בני גנץ. ואני אומר את זה לא בקטע רע, אני אומר, אין את הניסיון של גדעון סער בוודאות, אפילו לא של יאיר לפיד, אתה יודע, נכנס לפוליטיקה לפני 5 שנים בסך הכל, עגל. וגם נאמרו עליו דברים קשים. אתה מתאר פה סיטואציה של חיה פוליטית לא רעה בכלל. בן אדם שאתה יודע, שהאינטרסים שלו ככה, אז יודע לפעול ככה.
את זה נראה בסוף הדרך.
כן, לא, אני אומר עד עכשיו.
האם היה נכון מבחינתו לפעול, האם זה היה נבון מבחינה פוליטית, לפעול בדרך שהביאה לפירוק השותפות הזאת? אינני בטוח, אבל בוודאי שהעתיד יאמר זאת.
היית נשאר?
לא.
היית שמח להישאר?
ממש לא.
אם הייתם בקוצי מוצי פוצי מוצי והכל בסדר.
אבל החיים הם לא תיאוריה.
נכון.
החיים הם פרקטיקה. אם בתוך שנה ראשונה של השותפות אתה מזהה שמפרקים את כל מארג ההסכמים שהיה בבסיסה, אין בזה יותר טעם. זה ברור לאן זה הולך.
Got you.
ולמה? מנקודה מאוד פשוטה. כי מה שקורה כשאתה שותף, מספר אחד, הוא לוקח את התנופה של הכוח הפוליטי, ואז הוא אומר, רגע, עכשיו מצב הדברים השתנה, אני גם יכול לשחק אחד, אבל זה לא נכון. בפוליטיקה, הפוליטיקאים היותר טובים, הם אלה שהשותפויות שלהם מחזיקות יותר זמן, לא פחות זמן. כי בסופו של דבר, קשה להגיע לרשות הממשלה בלי שותפויות. ולכן אני כרגע לא מנתח לגופו של אדם. אני רק אומר, תסתכל על הפוליטיקאים שאתה מכיר, ומישהו יותר מצליח הוא בדרך כלל זה שיודע לשמור על השותפויות. ושותפות היא לא דבר קל, אגב.
לא, לא.
לאף אחד.
לא שותפות ולא ניסויים, אומרים.
אני לא יודע, לי יש ניסויים טובים, אז
הסיפור הוא ש בהקשר של בני גנץ, תראה, אני תוהה אם אתה תחתום על המשפט, הוא עוד יצטר על הפירוק הזה.
עזוב, אני חושב פוליטית. אני חושב שמצינו את הנושא הזה מזמן.
אתה חושב?
כן.
אתה יודע מה כתוב מאחוריך? הבריקדה של עתיד השומפל, וזה אומר
בסדר, אבל אז אתה נכנס
אני יכול להציק עם מה שבא לי.
אתה יכול להציק עם מה שבא לך, אבל אני עדיין נותן את התשובות.
צודק. טוב, אז אוקיי, אז ההתפרקות הזאת הייתה מה שהייתה. אני רוצה עוד שאלה אחת, אפרופו 2023. כי הרבה מאוד אנשים ראו בך, ובצדק, אני חושב, אי אפשר פה להתבלבל, פיבוט מרכזי, ציר מרכזי, ביכולת לפתור את המשבר העמוק שנוצר בשנה שעברה, אפרופו הרפורמה. אוקיי? ואני חושב שהיית גם בחדרי החדרים, ידעת בדיוק מה הולך, וסמכו עליך גם הליברלים, יעני השמאל, הקפלניסטים, וגם בצד השני יודעים זה. מיד אני אסביר גם למה. נדבר על מערכת המשפט עוד מעט. האם נכונות השמועות, ואולי אפילו פרסומים שהיו, שיריב לוין הושיט לך יד, ואמר, גדעון, בוא נסגור, בוא נעשה משהו בפגרה, ביחד, נגמור את האירוע הזה.
בפגרה שהייתה לפני 7 באוקטובר, פגרת הקיץ, התקיימו שיחות ביני לבין יריב לוין, על דעת מצד אחד נתניהו וגם דרעי, מצד שני על דעת גנץ, ובהן אני יכול לומר שבהחלט הייתה התקדמות לכיוון הבנה גדולה, שבעיניי גולת הכותרת הייתה מה שהזכרת בהתחלה, חוק יסוד החקיקה. לא הגענו להסכמות, נותרו פערים במספר נקודות, פרצה מלחמה והיא הפכה כמובן את הדיון הזה לפחות
גנץ ידע רלוונטי ושמח ותמך, או בגלל הלחצים שהיו מן הרחוב, הפוליטיקאים פחות ססו להגיע להבנות.
אני יכול להגיד דבר אחד, אם היינו מגיעים לנקודה שבה אפשר להגיע להסכמה, ואני מרגיש את עצמי, בר סמכה, תאר לך, אפילו יותר מבני גנץ, בסוגיות של משפט וחוקה ומשטר חוקתי ואיזון בין הרשויות, אני הייתי חותם. לא הגענו לנקודת הזמן הזאת, פרצה מלחמה, אבל בהחלט התקרבנו לשם, וכל הניירות נמצאים
אבל
אצלי.
אבל מי הושיט את היד?
ככה שאפשר לשחזר
לא,
את זה.
לא, השאלה אם אתה הושט את היד, לא, או יריב לוין הגיע אחרי 10 חודשים של
הייתה
כפישה?
הייתה אליי פנייה מהצד השני, היא לא הייתה ישירות על ידי יריב לוין, היא הייתה על ידי גורם אחר, נקרא לו מגוש נתניהו, ואני מצידי עדכנתי את בני, תראה איזה שותף טוב, שיש פנייה כזאת, התחלנו לשבת, והיו נדמה לי ארבעה מפגשים כאלה מאוד יסודיים, שכללו את נושא של בחירת שופטים, חוק יסוד החקיקה, היה אז כמובן עילת הסבירות וכדומה.
לא הכל היה, אבל סגור. לא סגרתם את,
לא,
כל, ה, את כל
הזה. אני לא יכול להגיד שהגענו להסכמה, אבל אני כן יכול להגיד כן. שמאוד התקרבנו להסכמה, הרבה יותר, מאחר שאני הייתי גם בבית הנשיא, ובכל המגעים, ובכל מהלכי הפשרה, והצגתי את המחנה הממלכתי שם, אז אני יכול להגיד שזה היה הניסיון שבו הייתה ההתקרבות הגדולה ביותר.
אבל אני, למה אני מתעקש על זה?
והייתי אומר גם מהצד השני, מידה רבה יותר של גמישות מכפי שהייתה קודם.
ולמה אני שואל אותך? כי בתוך התהליך הזה, לא פעם ולא פעמיים, הגושים האשימו זה את זה. ואחד אמר, לא, מה פתאום אי אפשר להגיע איתם להבנות, הם רק רוצים לדהור ולרמוס וזה, וזאת התחושה של המחנה הליברלי, אפרופו הצד השני. אבל גם הייתה טענה בצד השמרני, שאמר, כל הצעה, ואמר את זה, אמר לי את זה גם שמחה רוטמן, ונדמה לי ששמענו את זה מאוד אנשים, כל ניסיון להגיע איתם להבנות, עם הצד הליברלי, נתקל בלא, בין אם ביאיר לפיד, בין אם בגנץ, האם אפשר לומר, אתה יכול להגיד בפרספקטיבה רחבה, בסדר? שגם המחנה הליברלי דפק ניסיונות להגיע, דפק, הרס, ניסיונות להגיע להסכמות, או שם מקלות בגלגלים, או...
יכול להיות שאם היינו מגיעים למקום כזה, אז היינו נמצאים שם, אבל בוא נסתכל על העובדות. היה מתווה הנשיא. מתווה הנשיא הגדול, היה גם מתווה הנשיא הקטן. בשני המקרים, מי שאמר לא, הייתה הקואליציה. במתווה הנשיא הגדול, היו גם לקואליציה הישגים מאוד גדולים, בתפיסה השמרנית. רוב מיוחס לפסילת חוקים, זה הישג מאוד גדול. שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים עם רוב פוליטי, אפילו חוק, אפילו הסדרת נושא הגיוס והחרגתו מהנושא החוקתי הייתה שם, כל הדברים האלה, זאת אומרת, היום אני מניח שיכול להיות מאוד שאותה קואליציה הייתה נותנת תשובה אחרת מהתשובה שהיא נתנה בתחילת 2023 למתווה הנשיא. ולכן, לפי דעתי, היה שיקרון כוח בצד השני, התחושה שעם 64 אצבעות אפשר לעשות הכל ולדרוס, ואי הבנה מה הצד השני באמת יכול לקבל. ואני חייב להגיד לך גם, אני לא... יש גורמים בצד השני שהם לא בתפיסתי. אני עברתי שימוע לבחירת שופטים בבית משפט עליון, ישבה איתי בוועדה לבחירת שופטים אפרת רייט, אני לא תמכה בזה. יש כאלה שאני קורא להם נטורי קרטה של המחנה הליברלי. הם לא רוצים שום שינוי מערכת המשפט, או שום דבר שנראה כאילו הוא נוגע בכוח של המערכת המשפט לשיטתם. אני...
זו תקלה בעיניי, אני... תקלה גדולה בחלט, מאוד.
אני בעד רפורמות במערכת המשפט. מי שאומר שהמערכת לא זקוקה לרפורמות, אז לפי דעתי הוא טועה. אבל הן צריכות להיות מאוזנות, הן בעיקר צריכות להיות מתוך מניע של שיפור המערכת, ולא של עוד כוח לרשות המבצעת, שהיא מאוד מאוד חזקה במדינת ישראל.
היינו בדרך לדיקטטורה? עכשיו, שאתה מסתכל על זה ממעוף הציפור.
אין שום ספק שאם התוכנית המקורית הייתה מצליחה, הייתה משתנה לחלוטין מערכת היחסים בין הרשויות, והרשות המבצעת הייתה מקבלת כוח אדיר על חשבון גם הרשות השופטת וגם המערכת שאמורה לאזן בתוך הרשות המבצעת. ולכן הייתה בעיניי בתמהיל שהובה המקורי ב-4 בינואר על ידי יריב לוין, הייתה סכנה. עכשיו זאת שאלה מאוד מעניינת, מה היה קורה אם הצד השני היה מגיע למה שאני ויריב הגענו, האם חבריי לאופוזיציה היו הולכים לסוג כזה של הסדר. אני לא יודע לענות.
אבל עכשיו מה עושים?
יש כאלה שמאוד חוששים בייס יש בכל מקום. זה לא שיש בייס רק לימין הפופוליסטי, יש גם בייס איך אתה קורא לו?
השמאל המתאבד.
השמאל המתאבד. גם לא יש בייס.
לא, השמאל המתאבד זה אותו קיצון. רדיקלי, בתוך המחנה הליברלי.
שאני הבאתי לכנסת.
אתה מסכים עם המילה הזאת? בוא, תן לי רגע, בוא נעשה פה איזה קטע שאפשר להוציא לרשתות.
אני לא רוצה.
לא, חשוב, מה זה הצד שלנו? אמרתי לך קודם שאני מחפש מפלגת ימין נורמלית.
כן, לא, אבל אני אומר.
לא, מה אני אומר? אתה יודע מה התזה שלי על השמאל המתאבד? האם אתה מקבל את זה שבהתנהגות, ופה אני מבקש ממך רגע להיות הפרשן הפוליטי של פעם, שהיית לפני שנהיית פוליטיקאי.
זה כבר היה לפני יותר מדי שנים, אני לא יכול להיכנס לנעליים האלה.
אתה רואה, אני גם השתחלתי מהעיתונות, אני לא השתחלתי מהפרשנות.
אבל זכה זה... אבל...
האם אתה מסכים שיש אשכרה חלקים בתוך המחנה הליברלי, שבכוח יעשו כל ניסיון להגיע לשלטון? זה כאילו, אתה יודע, אני מסתכל על זה, בוא נראה, קצת אסטרטגיה, קצת חשיבה.
אני לא חושב, אני אגיד לך את האמת.
זה פשוט בום, זה מעיף את הפוני.
אני אגיד לך את האמת. הם לא באמת יכולים להגיע לשלטון. כי הרוב של, נקרא לזה, הימין לגווניו הוא מסיבי. מה קרה ב-2021?
אבל יכול להגיע עם איזה מרכז מתון כזה, אתה יודע.
שלוש מפלגות ימין, ישראל ביתנו, ימינה ותקווה חדשה, החליטו שהם מייצרים סוג אחר של קואליציה. וכך הם צריכו לקבל חלק בשלטון. או שהם הצטרפו, כמו שגנץ עשה פעמיים, לממשלות בראשות נתניהו. המחנה הזה הוא לא באמת יכול להגיע לשלטון על רגליו שלו. אבל כן יש דבר שהוא היעדר עומדני מציאות. ולכן הרבה מאוד פעמים הוא מכשיל את הסיכוי להגיע לפתרון שהוא יותר טוב מנקודת המבט של האינטרסים שהם רוצים להגן עליהם.
לזה אני קורא לשמאל המתאבד.
כן.
או מישהו אמר לי פעם, קוראים לזה החיה הכי טיפשה בטבע, לא לומדת אף פעם מניסיון. אבל לא משנה, לא אגיד לך מי אמר לי את זה, כי אולי אתה מכיר אותו. בכל מקרה, חזרה שנייה לימין, וגם, אם תרצה עוד על הרפורמה, נדבר גם על הרפורמה עוד קצת. אבל אני רוצה עדיין להבין משהו בימין, כי זה קצת... אנחנו לא בתוך תהליך פנים ישראלי נטו. מה שקורה לצד השמרני ימני של המפה הפוליטית בעולם, אני לא הולך לאורבן עכשיו, עזוב אורבן, אורבן זה, אתה יודע, זה אקס-טריטוריום משל עצמו. מדבר על מפלגות ימין פופוליסטיות, טראמפ ואחרים. יש פה שינוי בכל העולם. הפופוליזם עלה דרמטית, באיטליה, בהונגריה, בארצות הברית, בפולין עד לפני כמה חודשים הייתה ממשלה אחת. גם בישראל, אנחנו בשוק, גם בישראל זה עובד, אתה יודע, בן גביר ובניו על האש, מה שנקרא. יושבים בטיק טוק ומחרפנים את המדינה עם כל מיני הבטחות פופוליסטיות. יכול להיות שאתה כבר מתון מדי, לא פופוליסט מספיק, וגם אתה חי באיזושהי פנטזיה שיש ציבור רחב,
קודם
מתון
כל,
וימני,
קודם
ממלכתי?
קודם כל, אני מה שאני ואני לא אשתנה.
כן, אבל אתה חושב שיש לא לך יכול... ציבור, אולי
אני,
אין לך
אני,
ציבור.
אני חושב שיש. אני חושב שרוב הציבור הישראלי לא שם. אני חושב שרוב...
אתה אומר זה מידיעה או מתחושה?
אני חושב שזה יותר מתחושה. אני... תראה, מה האנשים האלה רוצים? שנלך ביחד וניצור אלטרנטיבה.
ימנית.
ימנית.
לכאורה.
אבל ממלכתית.
אוקיי.
לא, הם, זה מה שהם רוצים, שהיא מגנה על ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, היא יודעת להיאבק על האינטרסים הלאומיים שלנו, בלי לחתוך מהעולם, ויודעת לשמור על נורמות שלטניות בסיסיות שאף פעם לא היה עליהן ויכוח. אני חושב ששם נמצאים היום כמחנה רוב הישראלים. הם, כל עוד יש מפלגות קטנות, אז אנשים אוהבים להצביע על משהו גדול מסיבה אחת פשוטה, שהם הולכים לקלפי, הם אומרים, אז מי יהיה ראש הממשלה? אם הם לא מזהים שיש לך סיכוי ריאלי לקחת את ראשות הממשלה, אז הם יכולים להעריך אותך, יכולים לכבד אותך, רובם לא יצביעו לך. ולכן פלטפורמה כזאת היא חייבת להיות... רחבה מספיק בשביל להציג מתוכה מועמד לראשות הממשלה.
כלומר, אתה יודע, זה קטע מדהים. זאת הפעם הראשונה מזה המון שנים, כשאני מסתכל על המערכת הפוליטית, תמיד השמאל, בסדר? היה מפולג, מלא מפלגות קטנות, וכל פעם התפרקויות קטנות, ואז הם דפקו לעצמם כדורים בראש. העבודה מרץ רק לפני שנה וקצת. דוגמה אחת קטנה. עכשיו, נדמה לי ששם הם מתחברים, הם מבינים את האירוע. אצלכם לא היה, תמיד היה מפלגה אחת גדולה.
לא, אבל היה מצב אחר, היה ליכוד גדול.
ליכוד גדול.
שהכיל את כל הגוונים האלה.
יפה.
הרי ניתחנו, הרי עד לפני 3.5 שנים אני עוד הייתי שם.
אבל רגע, הליכוד...
אז כל הגוונים הללו, אתה יודע, אני זוכר...
היום הליכוד זה ימין קיצוני?
אני לא אמרתי את זה, אבל הליכוד הוא גלש מימין... ליברלי ואפילו שמרני לימין פופוליסטי.
קארי, אמסלם, מי גולן.
והיום בן גביר אוכל אותם בדיוק מתוך הנקודה הזאת. עכשיו, אני זוכר טקסט שלי, אחרי שחזרתי מהפסק זמן, שדיברה על הדרך הממלכתית של הליכוד, באחד הכנסים שעשיתי לפני אחד החגים, אולם מלא מאות אנשים באור יהודה, ודיברתי על זה שיש לנו רק בית משפט אחד, ורק פרקליטות אחת, ורק משטרה אחת. וקיבלתי מחיות כפיים סוערות על הטקסט הזה. אותו טקסט, אם הייתי אומר אותו, לא היום, שנתיים, שלוש אחרי זה הייתי מקבל, סביר להניח,
בוז.
זאת אומרת, גם חל פה שינוי. השינוי הזה הוא היה שינוי הדרגתי, הוא קיבל תאוצה בתקופה מסוימת, ותאוצת יתר בתקופה של חקירות נתניהו, משפט נתניהו, השינוי הוא לא רק שינוי כלפי מערכת המשפט, הוא שינוי כלפי כל המערכות הממלכתיות, תיאוריות קונספירציה, ועוד פעם, אני מחדד את זה, שהן מערכות שטעונות תיקון. גם מערכת הביטחון, היא דרושה תיקון אדיר, גדול. היא לא... ראינו פה משהו כישלון קולוסלי מטורף. לא רק בממד המודיעיני, גם בממד המבצעי. ואנחנו לא רואים מאז הצלחה ענקית.
יש לך הסבר לדבר?
ואני לא מדבר על, 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 על מסירות הנפש של החיילים והלוחמים, שהיא דבר מדהים. אני מדבר על איך זה מנוהל מלמה. אני חושב שיש דבר של חשיבה מערכתית שגויה כבר הרבה מאוד שנים. אבל יש פער בין, אני רוצה לתקן, לבין תיאוריות קונספירציה. יש פער בין גישה ממלכתית לבין גישה שהיא דסטרוקטיבית כלפי המערכות, ואז גם אין שיח אינטימי אמיתי.
לא, אבל הדסטרוקציה זאת האג'נדה. בוא נהרוס וכאוס.
כשאתה חייב להגיע ליכולת לנהל שיח אינטימי בין הדרג המדיני לבין הדרגים המקצועיים, במקרה הזה הדרג הצבאי, מערכת הביטחון, זה מאוד מאוד חשוב. ברגע שזה לא הגישה שבה כל צד בא כלפי הצד השני, זה מאוד מאוד בעייתי. בסופו של דבר, הדרג המדיני צריך לקבוע ולהכתיב את המדיניות, לפעמים אגב תוך כדי חיכוך עם המערכת הביטחונית. Mm-hmm. זה הפררוגטיבה שלו. אני לא חושב ש...
מה היית עושה עכשיו? תראה, ביידן לוחץ, האמריקנים, צווי מעצר בינלאומיים.
איך הגענו עד הלום? אבל זאת השאלה.
רגע, מה היית עושה אבל עכשיו? היית נכנס לרפיח בכל הכוח?
תראה, קודם כל...
סתם, שואל שאלות אקטואליות.
כל מה שקרה הוא כמו שאמרתי שיקרה. למה? ופה גם למערכת הצבאית היה חלק בזה. כי היא עמדה על לחימה של שנה. על מלחמה... endless.
זה אתה זוכה מהקבינט.
בוודאי. וכשאמרנו, אבל למה משחררים כוחות? למה מורידים כוחות? זה מה שיש לי. ישראל לא יכולה לנהל מערכות כל כך ארוכות. ישראל הייתה צריכה ללכת למערכה יותר אינטנסיבית, יותר קצרה, יותר עוצמתית, כדי להשיג את יעדי המלחמה.
בן גוריון שם.
עכשיו, זה לא כשאתה מוריד את העצימות, שזאת תזה אחת ששמעתי גם אותה. אני אוריד את העצימות, ואז כתוצאה מזה, הלחץ הבינלאומי ירד. לא. בסכסוך הישראלי-פלסטיני, תמיד יהיה לחץ בינלאומי. תראה מה קורה בקמפוסים בארצות הברית, הרי אין עוד סכסוכים אחרים בעולם. לא, אבל למה זה? זה תמיד יהיה headlines.
למה? יש אנטישמיות, ויש פרוגרסיביות מטונפת, ויש קומוניזם שהשתלט פה על המוחות של צעירים, וקטר משלמת, והרוסים משלמים, והסינים משלמים, ואנחנו... מה שנקרא, לא משנה מה תעשה.
לכן
גם אם תלטף אותם עם נוצות, זה לא כל כך יעזור.
לכן התובנה הייתה צריכה להיות ניהול מערכה קצרה ועוצמתית ככל שניתן, זה גם משפיע על גבול הצפון.
אבל אתה אומר לי עכשיו משהו מאוד מעניין. הרי מאשימים את נתניהו שהאינטרס שלו זה מלחמה ארוכה. ואתה אומר, לא, הדרג הביטחוני, הצבא הגיע, ואמר, אנחנו צריכים שנה לדבר הזה. ואף אחד לא דפק על השולחן ואומר, לא, חבר, יש לכם שישה חודשים, תגמרו את האירוע.
יום אחד יפתחו הפרוטוקולים ויראו מי יתריע. מי הערכות שלו היו יותר נכונות?
אמרת את זה ב-day one?
אני אמרתי, בכל ישיבות, בוודאי, לא רק תקצרו, ככל שנעריך את זה יותר, המצב הבינלאומי יהיה קשה יותר. וגם, אסור להוריד את הלחץ הצבאי. צריך להמשיך בעצימות גבוהה. אגב, גם למתווה החטופים הראשון, הגענו, כשהייתה עצימות גבוהה. לא הגענו שהייתה עצימות נמוכה, גם את זה צריך להגיד.
אבל היית בזמן אחר, היית בארבעה חודשים הראשונים, הלגיטימציה הייתה שונה. הזיכרון עוד היה חם ולוהט.
על זה בוכה הנביא. בסופו של דבר, הדרג המדיני אחראי. אבל אתה צריך לראות את המארג בין הדרג המדיני לדרג הצבאי.
הוא מקולקל היום. תשמע, הוא מקולקל טוטל. אני מסתכל על זה.
היום יש, היום יש, היום יש הנהגה שלמה שהיא צריכה ללכת הביתה.
בצבא. או בפוליטיקה.
ובפוליטיקה. כן. גם בפוליטיקה, וגם במערכות הביטחון, וגם במערכות המודיעין, זאת הנהגה שקשלה, והיא צריכה ללכת הביתה. אבל, זה דבר מאוד חשוב, שלא נחשוב שתהיה פה רק עריפה, או התפטרויות, או הדחה, ואז הכל יהיה בסדר. יש פה תהליכי עומק שצריך ללמוד אותם. איך היו 500 חיילים בגזרה הזאת שנשתפו על ידי שלושת... באותו יום שבת, גם בצפון וגם במזרח כן. ביחד. איך זה יכול להיות דבר כזה? איך זה יכול להיות מה שקרה בנושא ציוד? איך זה יכול להיות מה שקרה בנושא מודיעין? איך... יש פה... ואיפה היה הצבא בשבעה באוקטובר? עד היום לא שמענו תשובה משכנעת. עזוב את ההפתעה. מה קרה אחרי זה בכל אותן השעות? אם אנחנו לא נסיק מסקנות לגבי ההכשרה, לגבי חשיבה מונוליטית במערכות, לגבי מה צריך לתקן בתקציב הביטחון, למה צריכה, לאן צריכות ללכת ההקצאות, האם זה צריך להמשיך ללכת רק למטוסים, או צריך כוחות יבשה יותר גדולים וחיל טילים ודברים אחרים. יש פה המון שאלות
עקרוניות. בשביל צבא יותר גדול אתה חייב לגייס את חבריך החרדים.
קודם כל.
תמיד אומרים גדעון סער יודע לדבר עם החרדים.
קודם כל. אז קודם כל.
תדבר איתם.
קודם כל.
שישלחו קצת חיילים.
קודם כל אני בעד שכולם יישאו בנטל. ולצערי היום הנציגות החרדית לא מתרוממת לגודל השעה, ולא מבינה שזה לא רק עניין של צדק והוגנות ושוויון, שהם חשובים כשלעצמם, אלא גם עניין של צורך שראינו אותו עכשיו.
קיומי.
אנחנו צריכים צבא יותר גדול. ואגב, זה גם כולל את החרדים, לא רק את החרדים.
הרב הראשי, גם הרבים. הרב הראשי...
אני לא יודע, בכל מקרה, כולם צריכים לשרת בדרך כלשהי.
אבל איך אתה רוצה שזה יקרה, כשאנחנו חיים בלללנד? בוא נגיד את האמת, שנייה, אני יודע, אתה פוליטיקאי, ואתה עוד יש לך הרבה לפניך, אני לא, מה אכפת לי. הם חיים בלללנד, הרב הראשי לישראל, הרב יוסף, איש מכובד לכל הדעות, זוכה פרס ישראל עוד דקה. אתמול, בטח ראית את הסרטון הזה, אומר... מה נראה לכם? מי עצר את הטילים האלה? הרמטכ"ל, החיילים? זה בחורי הישיבות. עכשיו, כשאתה נותן משפט כזה, וזה לא מנהיגות פוליטית, זה מנהיגות רוחנית, כשאתה נותן לאנשים להאמין שזה אשכרה, זאת המציאות שהם שווים כמו כיפת ברזל או חץ שלוש, למה שהם ילכו לצבא?
בסדר, אבל
המוח לא עובד.
תשמע, טילה, יצטרכו להיות פה שינויים. אם המפלגות החרדיות, והשינויים הם לא רק בעניין הזה של השירות, בעוד דברים. אם לא יגלו פתיחות לצורך לשינוי, שהוא גם לטובת הציבור שהם מייצגים, שהוא חלק מעם ישראל, אז להערכתי, יהיו פה קואליציות שונות בשנים הבאות, שיעשו את המהלכים שצריך לעשות אותם. אי אפשר דווקא בגלל שהמגזר הזה הוא מגזר גדול וגדל מבחינה דמוגרפית, לשמור את ההסדרים שהיו קיימים כל היום בהיבט הביטחוני, בהיבט הכלכלי, בהיבט של החינוך. צריך לעשות כמה שינויים. למשל, ישראל מאוד צריכה לחזק את המערכת של החינוך החרדי הממלכתי. זה אינטרס לאומי היום. זה אינטרס לאומי. המפלגות החרדיות נגד זה, אבל עדיין זה האינטרס הלאומי. ולכן, ואני חושב שהיום, כשאתה מדבר, ואני מדבר, עם חלק מהציבור החרדי, אתה מזהה גוונים שונים שאתה לא מזהה בנציגות החרדית. שם זה נשמע עדיין מונוליטי, אבל בציבור שלהם זה אבל, פחות אבל מונוליטי.
היה פה איום קטן, אם אני מזהה נכון, שאומר, חבר'ה, אם אתם לא תתיישרו לפי הצורך הלאומי הזה, המפלגות החרדיות לא בהכרח... יהיו חלק מן הקואליציה הבאה, כדי שנוכל לעשות את מה שאנחנו רוצים לעשות, או צריך לעשות.
זה לא איום, ואני היום לא מרכיב ממשלה, אני רק אומר את דעתי. השנים הקרובות, ישראל תצטרך להבטיח את עתידה. אם היא תמשיך בדרך הזאת שבה הבסיס של הנשיאה בנטל הוא של ציבור שהולך וקטן, אז היא מסכנת את עתידה. וזה לא ההיבט היחידי שבו היא מסכנת את עתידה. ולכן אני רוצה שותפות עם כולם. אני חושב שזה מאוד יעזור. אני חושב גם שלעשות שינויים, יהיה מאוד קשה לעשות שינויים תוך כדי עימות. אני יכול לתת גם מהלקח שלי לגבי מספר שינויים שאני עשיתי בחינוך.
תהליך מנסים, אתה פוליטיקה הרבה שנים, אתה יודע כמה שנים מנסים להגיע איתם, להבנות, להסכמות.
ולכן אני אומר,
וכל פעם דוחים את זה.
ולכן אני אומר, מאחר שכרגע אני לא מזהה התרוממות לגודל השעה, שיכול להיות שישראל תצטרך ללכת לכמה שנים, שבה יש קואליציה שהם לא חלק ממנה, כדי לבצע את אותם שינויים נדרשים. אני לא חושב שזה איום כלפי אף אחד. אם תהיה נכונות לשיתוף פעולה, מצוין, מעולה, עוד יותר טוב.
בקיצור, אני כן אפרשן אותך. אתה אומר, אני לא מפחד מללכת לקואליציות שאין בחרדים, ואני גם לא מפחד מאימות עם החרדים, כאשר אני כופה במובנים מסוימים,
אני לא...
כממשלה, כריבון, אני כופה את ההחלטות שלי על אותה אוכלוסייה שהיום חיה
במנותק. אני רוצה להגיד לך...
במנותק.
אני רוצה להגיד לך ש...
תצטרך לגייס אותם איכשהו.
אני רוצה להגיד לך שלהגיד אימות זה קל, והתוצאה שלו היא...
סגן ראש הממשלה גדעון סער, ושר המשפטים מעביר חקיקה שעומד מגייסים חרדים.
עתילה, עזוב,
איך זה ילך? החוק יעבור?
אתה צריך להבין, אתה צריך להבין היטב את הציבור הזה. אני... הרבה, אתה צריך להשתמש בהרבה שכל גם. אני בשעתו...
אבל אתה לא מפחד מהתנגשות אפילו אידיאולוגית בסוגיה הזו. זה מעניין.
אני אתן לך דוגמה. אני בזמנו, הרי הבנות החרדיות לומדות 12 שנים לימודי חול. אני רציתי לשנות, כי היו באים אליי, הן נבחנות מבחני סולד, לא מבחני בגרות. כי זה החומה שאז המנהיגות החרדית רצה לעשות כדי... למנוע השתלבות בשוק העבודה ובהשכלה הגבוהה. הייתי בא לידידים שלי חרדים, היו אומרות לי, האימהות תמיד, לא אהבות. מה עם העניין הזה של מבחני סולד? מתי זה יהיה שווה משהו? הם לומדות לימודים, לומדות אנגלית, הם לומדות מתמטיקה, עד י' ב'. אני ניסיתי לעשות שדרוג של מבחני סולד שיהיו אקוויוולנטים לבגרות, הרבנים לא נתנו לי. אז עשיתי דבר פשוט. כפיתי, וזה לא היה קל, על הנהלת משרד החינוך, כולל על הייעוץ המשפטי, תגידו אתם מה שווה ביחידות לבגרות מה שהם עושים. ואז אמרו לי, זה שווה 11 מתוך 21 יחידות לבגרות. אמרתי, אוקיי, זה מקבלים. אתה יודע איזה קפיצה הייתה אז ועד היום בגישה של בנות חרדיות לבגרויות אקסטרניות? כי הן לא היו צריכות לעשות את כל ה-100%. הן היו צריכות לעשות פחות מ-50%. לכן, זה שאתה רוצה לעשות שינוי, זה לא, המילה אימות, לא צריך לחשוש ממנה, אבל... עדיף להיות חכם.
יפה.
עדיף טוב. להיות חכם.
אני חייב, אתה יודע שאני מסתכל על שעון, אנחנו עוד מעט שעה בתוך האירוע, ומאוד נחמד לי, אני חייב להגיד, גם בפורמט החדש הזה, מצולמים, מוקלטים, אולפן טוקס. בן גביריזם, תסביר לי את התופעה הזאת בבקשה. יש, אני אמרתי, שמאל מתאבד, סבבה, אבל יש גם ימין מתחסל. ולא ברמה של לא לתת למנהיגות הפוליטית להגיע לשלטון. הימין המתחסל הזה, כשאנשים ישראלים ימנים הולכים לקצה הכהניסטי הקיצוני הזה, הם לא מחסלים את הסיכוי להגיע לשלטון, הם מחסלים את המדינה. כי המדינה מתחסלת.
אני אגיד לך יותר מזה.
ביחסי הבינלאומי.
אני אגיד לך יותר מזה.
איך הגענו עד הלום?
אני אגיד לך יותר מזה. אני חושב שסמוטריץ' ובן גביר בממשלה, בעוצמה גם שהם קיבלו מנתניהו, פוגעים באינטרסים הכי חשובים לכאורה לציבור שלהם, כמו למשל ההתיישבות ביהודה ושומרון. אני חושב שההחלטות שהתקבלו בארצות הברית וקומות אחרים בעולם על סנקציות נגד מתיישבים, לא יכולים להתקבל ממשלה אחרת. אני כמובן חושב שאין לזה מקום, שזה לא נכון. אבל צריך לראות מה הגישה הזאת עושה לדברים שכביכול החשובים ביותר לאותו ציבור. ואני טוען, ותמיד ניסיתי להסביר את זה לחבריי, המעטפת הדקיקה, אני לא יכול להגיד אפילו של לגיטימציה, כי כל העולם נגד ההתיישבות. אבל היה שיווי משקל מסוים, שהיה מאוד חשוב לנו, וידענו לשמור עליו. כשאתה מביא את הדברים לקצה, אתה גם מביא את כל העולם נגדך לקצה.
כן, אבל, איך, אבל יש לזה תמיכה, גדעון, זה מה שמטריף אותי. בוא נדבר על הימין המתחסל. מסתכלים אנשים, הם רואים את הנזק המטורף שאנשים האלה גורמים להתיישבות, לבית שלהם, לקרקע שאליה יושב הבית, בסדר? ביהודה ושומרון. וממשיכים למחוא להם כפיים, ולמחוא כפיים לפופוליזם הזול והנחות והמסוכן והפופוליסטי הזה, שמייצר מצב שמדינת ישראל נאלצת עכשיו להתמודד עם אמירות מופרכות של הפצצת או שריפת כפרים. שמע, זה בממשלה. עכשיו, אתה אומר, אתה אמרת לי, יש ימין ממלכתי, אחראי, ליברלי, חכם. אני מסתכל על מספרים בסקרים, יכול להיות שהם השתנו, אבל כרגע, אתה רואה את בן גביר, לא משנה אם הוא מתהפך עם אוטו שלו, מוחאים לו כפיים, זה דבר משוגע.
תראה, יש היום, הגענו למקום הכי קשה, מבחינת התפיסה הציבורית, אחרי השבעה באוקטובר, ביחס לשכנים שלנו. אז אלה נסיבות שמחזקות ימין קיצוני. צריך להבין את הדבר הזה. אתה מנסה פה ללכת לכל מיני הגדים מורכבים. הציבור מרגיש מציאות בינארית, והוא מגיב בהתאם. עכשיו, בהקשרים מסוימים, אגב, היא בינארית, אבל יש דברים שאתה לא יכול איתם לשכנע את העולם, ואנחנו עדיין צריכים לדעת לחיות עם העולם. ולגייס אותו לטובת העניין שלנו.
אולי יותר מאי פעם.
נכון. ולכן, אני חושב שבאמת, אני אומר לך את זה, אם הייתי חושב ש... אני חושב שהימין הקלאסי, הממלכתי, הליברלי, הוא היום הכרח קיומי למדינת ישראל. כי הצד השני, אני לא סומך עליו שהוא יעמוד, והצד הזה, הוא יביא אותנו למקומות הכי מסוכנים. ואני מאוד מקווה שנדע לעשות את המעשה הזה. אני מסתכל על עצמי, אני אומר, זה היום הדבר שאתה צריך לעשות. לזה אתה צריך להקדיש.
בזה אתה עסוק?
כי זה משנה מציאות, כן.
עסוק בזה, אוקיי.
אני גם מתכוון לצאת אחרי הפסח למסע הופעות, ולדבר על הדבר הזה עם הציבור.
מעניין. תהיה ראשון בשטח.
ולתת את הגיבוי העממי, בתמיכה ציבורית, במהלך כזה.
לאן תלך? איפה המקום הראשון שתלך אליו?
אני אתחיל במרכז הארץ דווקא, אבל אני אהיה בכל הארץ.
לא, זה
יש
מעניין.
לי כבר חמישה, שישה, תקרא לזה כנסים, תקרא לזה חוגי בית, תקרא לזה איך שאתה רוצה לקרות, שקבענו אותם לפני הפסח, ומאוד חשוב לי, כי אני יודע שהכל הזה קיים. זאת אומרת, זה מה שהציבור מצפה מאיתנו, והוא צריך יהיה לדחוף כן. את כל הכוחות לאותו מקום.
חייבתי שתגיד לי משהו על הצפון, אולי על הדרום, כי תחת ממשלת ימין מלא מלא, הצפון מפונה כבר 6+ חודשים, שזה בעיניי, אתה יודע, אני עליתי לארץ, אז יש לי את הזכות הזאת של להגיד, עליתי לארץ, ולכן אני בוחר לחיות כאן כציוני פטריוט ישראלי, וכשאני רואה יישובים מופגזים, מופצצים כל יום, ואנשים לא חוזרים לביתם, אני אומר, שמע, זה... זה...
שבר מאוד גדול, תשמע מה שקורה, זה... אני הייתי במטולה, זה... אצל חברי דוד אזולאי. זה חוכמה קטנה בדיעבד, אבל כי יש ויכוח, האם היית צריך לפנות, האם אתה צריך לפנות בהיקף שפינית, כולל נגיד קירת שמונה, שהיא לא יישוב צמוד גבול כמו נניח מטולה. לא היינו יכולים, לא היינו צריכים להרשות לעצמנו את ההתפתחות של המצב הזה, ואנחנו נצטרך ונהיה חייבים לא רק לקנות מחדש את האמון של תושבי הצפון, שאגב, התחיל להיפגע עוד הרבה קודם, וגם של תושבי עוטף עזה התחיל להיפגע עוד הרבה קודם לפני המלחמה הזאת, אלא גם לעשות מלאכה אדירה בבניית הצפון והדרום כמקומות עדיפות לאומית אמיתית, לתת באמת למי שנמצא בחזית את כל הכוחות, אתה יודע, להביא מקומות תעסוקה הכי טובים. כמובן הדבר הראשון זה ביטחון, אין שאלה.
תהיה מלחמה? אחר כך, תהיה מלחמה אבל... עם נסראללה?
יכול להיות שכן.
לא תהיה ברירה?
יכול להיות שכן. יכול להיות שכן. אני מאוד מקווה שנצליח להגיע לפתרונות שאנחנו צריכים להגיע בלי זה, אבל אני לא יכול להיות בטוח בזה. בסופו של דבר, תושבי מטולה ומנרה ושלומי יצטרכו לחזור לבתיהם בביטחון. וזה, הם לא יוכלו לחזור למציאות שהייתה קודם, שאני אגב ראיתי אותה כשהייתי מגיע למטולה, כשרואים את אנשי חיזבאללה בעין, עושים פרובוקציות בצד השני של הגבול.
כן. מדינה פלסטינית, כן או לא?
לא.
אף פעם?
לא.
אז מה כן?
אין שום מתכנות. מדינה פלסטינית...
אז מה כן?
זה שם אוטונומיה.
אתה רוצה לחיות איתם באותו שטח?
אוטונומיה, אוטונומיה. אנחנו כבר לא חיים באותו שטח, הרי זה חלק מהשקרים, תסלח לי, של השמאל. הרי... יצאנו בהסכמי אוסלו, יצרנו את הרשות הפלסטינית.
לא, בסדר, אני שואל.
יצאנו
מרצועת עזה.
לא, אבל מה ראיתי בשבעה באוקטובר? ששטח שנסוגונו ממנו עד הסנטימטר האחרון, שעקרנו את כל היישובים, את כל הבסיסים הצבאיים, את הקברים מבתי הקברות, ממנו תקפו וקראו לנחל עוז, לתושבים בנחל עוז ובארי, בכפר עזה, מוסאוטינין, מתנחלים. אז מה ראיתי? להפך.
אל תטעה, אני לא בעד מדינה פלסטינית בעת הזו, אני רק מסתכל על האופציות ועל הלחץ הבינלאומי, ואני שואל, אוקיי, מה כן?
מדינה פלסטינית זה שם, זה חגורת, זה לעטות חגורת נפץ סביב מדינת ישראל, וללחוץ.
הבנתי, אצלך לא יהיה.
אוטונומיה.
אוטונומיה.
אוטונומיה. הם צריכים לנהל את חייהם.
אתה מוכן לתת להם עוד שטח, עוד שליטה, עוד...
אני כרגע לא חושב שאני יכול לתת להם שום שטח, כי כל שטח שאני אתן, זה בינארי. כי בכל מקום כזה, אתה יודע, בכלל לפני נקודת זמן שאתה מדבר על הדברים שאתה רוצה לדבר עליהם, אתה צריך לעשות שינוי חינוך. לראות שיש דור אחר, ששם זה לא מצווה לרצוח את היהודי ולהשמיד את ישראל. אתה צריך לראות שאין הסתה, שאין עידוד לטרור. אחרת, כשאתה משחק במשחק הוויתורים, בלי לגעת בנקודות האלה, אתה מפרק את עצמך.
תגיד, אחמד טיבי עדיין ידיד? סביב כדורגל, סביב נושאים אחרים?
הוא לא היה ידיד, הוא היה עמית למקום עבודה, והוא בכנסת, שהגישה שלו היא גישה אנטי-ישראלית, שאני לא יכול לקבל. אדם עם השקפת עולם, שהיא בסופו של דבר אנטי-ישראלית.
אבל הוא מייצג ציבור גדול שאני חושב כולנו...
הוא מייצג, אגב, אתה יודע, אני רוצה להגיד משהו.
לא, במובן הזה הוא ערבי, לזה אני מתכוון.
תשים לב מה קורה, תשים לב מה קורה, אני רוצה לכפור פה בהנחת היסוד. רעם הלכה למקום מסוים, כשהיא, ושים לב, היא הפכה לכוח הפוליטי הכי גדול בחברה הערבית, כשיש שלוש מפלגות ערביות שתוקפות אותה, בלד, חדש, ו...
נכון, כשהיא מדברת על ישראליזציה והשתלבות וישראליות.
נכון. זאת אומרת, הציבור הערבי הישראלי יש בו היום סנטימנט, ואגב, לא כל מי שהצביע לרעם הוא איסלאמיסט, יש בו סנטימנט של השתלבות, ויש פה חלק שהוא יותר...
לא, זה בעיניי מדהים, ואני חושב שמנסור אבס הוא גיבור. גיבור ישראלי אמיתי, כי הוא באמת לקח פה סיכון אמיתי, אישי גם, כדי להוביל שינוי בנרטיב. אז יש כאלה שיגידו, תשמע, אני לא סומך עליו, והוא בעצם, זה השיטה של האחים המוסלמים.
יש פה דבר אובייקטיבי שראינו אותו.
הוא עשה את המעשה.
לא, בסדר, אבל מה עוד ראינו?
אתה תשב איתו עוד פעם
בממשלה? אתה לא יכולת... להישען על זה, כי כשהגיע חוק האזרחות,
כן, נכון.
כשהגיע חוק קשיים. יהודה ושומרון, לא היו קשיים, הוא עמד שם לבד, אפילו את חברי הכנסת של מפלגתו הוא לא הביא.
אבל איתו תשתף
אתה לא יכול, אתה צריך לא להישען על גורמים קיצוניים, לשתף פעולה כן עם כל מי שרוצה להיות שותף,
כן.
אבל אם אתה רוצה להישען על גורמים קיצוניים, זה ייקשל. זה נכשל בקדנציה הזאת, זה גם נכשל בקדנציה הקודמת. הממשלה, אני מזכיר לך, שאני הייתי מאלה מראשיה, אפשר להגיד, היא נפלה אחרי שנה. אז מזה אין שום מסקנות שצריך להסיק, גם מזה צריך להסיק מסקנות.
כן. לסיכום מפגשנו המרתק, אתה בא ממערכת המשפט, אתה עורך דין, אתה מה שנקרא מקורב גם לחלק מהשופטים העליונים, צריך לעשות תיקונים. אני חושב שפה סביב השולחן הזה יש הסכמה.
מי היחיד שעשה? אני היחיד שעשיתי.
אתה עשית, ועשית שינויים אגב שגם נראים איך אומרים, לא מספיק להיות צודק, צריך גם שיראו את זה. אז עשית, רואים,
השימוע. השבעה מהתשעה.
גם פתחת את בית המשפט.
שינוי דרך בחירת השופטים לבית המשפט העליון, היא שינתה את הרכב ואת התמהיל בבית המשפט העליון, והפכה אותו מהומוגני
לתורגן. אבל זה לא מספיק ליריב לוין, אין קומפנים ושמחה. לא תמכי, הם רוצים לחרב לחלוטין את המבנה הזה.
אבל יריב לוין ורוטמן גרמו נזק אדיר, ולא עשו שום שינוי.
יופי. עכשיו בוא נדבר רגע על הפרקליטות.
אני עשיתי שינויים בפועל, ואני חושב שאני יודע מה הדרך לבצע עוד שינויים שצריך לעשות גם לגבי הפרקליטות.
אז אני רוצה לדבר על הפרקליטות, כי הפרקליטות, אני לאורך השנים בתור עיתונאי, בטח בשנים האחרונות שמותקפו אנשי הפרקליטות, אמרתי, בדם ואש נגן עליהם, כי שלטון החוק וכדומה. ואז ראיתי שתי נקודות שאותי מאוד התרידו כאזרח. תיק דרי. זה שהוציא את דרי מהממשלה. הסגירות, התפירה של אותו הסדר טיעון, נהיה לי חובבני לחלוטין. הוא קרץ, השופט נרדם, הוא יצא מהחדר, לא בדיוק שמתי לב, לא שמעתי, כן ראיתי, כן אמר, לא התכוונתי. מה זה? זה קודם כל. שתיים, כתב אישום נגד ראש ממשלה. נדמה לי זה היה תיק, מה זה, 4,000 אולי? כן? פילבר. בא ביום הזה, לא בדיוק, אנחנו לא בטוחים באיזה יום הוא בא, כן בא, לא היה בחדר, כן היה בחדר, מתקנים את כתב... אוקיי, עכשיו זה שני אנשים, אתה יודע, קשה להגיד שאני מחובבי נתניהו, אבל בהקשר הזה ראיתי פה שני מקרים, של האנשים אולי הכי חזקים במדינה, גם דרי וגם נתניהו, באה הפרקליטות ואיזה להגיש בפני שלושה שופטי בית משפט מחוזי, כתב אישום מחורטט. ולא תפור, ואני אומר לעצמי, אוקיי, אם זה מה שהם עושים לביבי, מה הם יעשו לטילה, לגדעון?
תשמע, קודם כל, יש לנו פה שני דברים. דבר ראשון, שהוא הכי לא בסדר, זה שמשפט כנגד ראש ממשלה, שחלק מהזמן היה ראש אופוזיציה, נמשך כבר 4 שנים.
טוב, גם לא יש חלק בזה.
עדיין בפר... אין דבר כזה.
מה?
אין דבר כזה, כמו שאמרנו.
דורחים, מבקשים, עוד זה, עוד ככה.
כמו שאמרנו, הדרג המדיני אחראי, יש בית משפט שהוא מנהל את התיק. 4 שנים עדיין בפרשת התביעה, שהחקירה התחילה ב-2017, וזה כבר עינוי דין לכל עם ישראל. ולכן זה לפני הכל הבעיה האסטרטגית של מערכת המשפט במדינת ישראל. קבועי הזמן לניהול חקירות, להחלטות על כתבי אישום ולניהול תיקים. בלתי אפשרי, רפורמה שחייבת להיות. דבר שני, המוסד של נציב ביקורת על הפרקליטות חייב לקבל שיניים. הציע בשעתו השופט רוזן, שהיה נציב הביקורת על הפרקליטות, הצעה מסוימת, אני, אם הממשלה לא הייתה נופלת, הייתי הולך, כבר הכנתי צוות בתוך המשרד שיעסוק בזה, כדי שתהיה יותר ביקורת וגם שיניים לביקורת, מה שהיום אין לצערי. אין גוף שצריך להיות מעל לביקורת, אין דבר כזה. ואני חושב שיש מקום היום גדול מאוד לרפורמות, אני יודע מה הכיוונים שצריכים להיות, נגענו כרגע בשניים מהם, הם צריכים לבוא מנקודת מבט, איך אני הופך את המערכת הזאת ליותר טובה, עבור האזרחים, והאזרחים הם הלקוחות שמקבלים את השירות בסופו של דבר, בין אם במשפט אזרחי, בין אם בתביעה, ולא איך אני משנה את יחסי הכוחות, והופך רשות מבצעת חסינה מביקורת, ובעצם, כי תבין, היום,
הרשות המבצעת לא
במדינת ישראל, הוא... תשמע, אני רוצה להגיד לך.
יש שם אנשים מצוינים,
אני רוצה להגיד לך, וזה, אני רוצה להגיד לך נכון. משהו בצער.
כן.
ואני התמחיתי בפרקליטות, והייתי בפרקליט צעיר לפני 30 שנה. כל המערכות הציבוריות במדינת ישראל, כמעט ללא יוצא מן הכלל, נחלשו, ובכלל זה גם הפרקליטות. הפרקליטות היום, שאני משווה אותה לפני 30 שנה, היא פרקליטות יותר חלשה מכפי שהיא הייתה.
איכות, מבחינה איכות.
מקצועית, נכון. היא עדיין גוף מקצועי, יש שם בוודאי... גם פרקליטים מצטיינים, אבל אם אני עושה ממוצעים, היא גוף פחות חזק מכפי שהוא היה לפני 3 עשורים.
טוב, וואו. אולי אחד הפרקים הארוכים, אבל גם מעניינים, אני חייב להגיד לך. תגיד, מה דעתך לסיום ממש? עוד מעט נשים קצת מוזיקה כזה ברקע. על הרעיון של מדינת יהודה אל מול מדינת ישראל. אני לא תמיד, אתה יודע, זה היה בסיבוב של 2023, בהפיכה. אנשים התחילו לתכנן מפות, פירוקים.
אני לא פרטנר לזה.
לא, אתה לא פרטנר.
מדינה יהודית אחת.
אבל זה יכול לעבוד?
זה? שתי מדינות יהודיות?
לא, האם זה עדיין יכול לעבוד אל מול הכיתוב הפסיכי שאנחנו חיים בתוכו?
זה יכול לעבוד, שתי מדינות שונות, זה מחשבה הזויה שבסופו של דבר לא תישאר אף אחת מהן.
מסכים.
העם היהודי הוא עם קטן, שתוך זמן מאוד קצר, עניין של שנה, שנתיים, רובו יחיה במדינת ישראל ולא בגולה. הדמוגרפיה היא לא פשוטה, אנחנו צריכים למצוא את הדרך לחיות ביחד, ולשמור על המדינה ביחד, ולא לחשוב מחשבות מהסוג הזה.
השאלה אם אתה גם מאמין שזה אפשרי.
כן, כן.
כי אתה יודע, זה מדהים, מדברים על הרבעון הרביעי, ומדברים על 75 שנה, ובנו רינו צור עשה איזה סרט, שהאימפריות הישראליות נפלו אחרי 70 ומשהו שנה, והנה, זה כאילו, זה כמו, זה מכתוב כזה. גם בשנת ה-75 שלנו, חטפנו את הבומבה האיומה הזו, שאתה יודע, קודם כל ההפיכה, ואחרי זה האסון הנוראי.
שום דבר הוא לא מכתוב, ואנחנו כמדינה, אתה יודע, תסתכל על איזה מדינה הייתה לנו בהתחלה, עם כל הקשיים שיש לנו היום, מול המדינה שקמה ב-48, מה היה הסיכוי שלה לשרוד מול הסיכוי שלנו לשרוד באזור הזה? אנחנו בכל זאת במצב קצת יותר טוב, ואולי עם האופטימיות, אני תמיד אופטימי, כי אין, לעם היהודי לא תהיה הזדמנות נוספת. ולכן צריך לשמור על המדינה הזאת.
ואז המשפט, ראש הממשלה גדעון סער, הוא מצלצל לך כמשהו מוזר באוזן, או שאתה אומר, היום דווקא יותר מתמיד, אני מאמין במשפט הזה.
עד עכשיו קיימנו דיון על נושאים, אז אני חושב שהסוגיה הזאת מאוד, אבל לא בשביל הסיום התוכנית שיש מוזיקה ברקע.
לא, אז אני אנמיך את המוזיקה. אבל אני שואל ברצינות, האם זה נשמע לך, אתה לא מצמצת כשאמרתי את המשפט הזה. אמרתי, ראש הממשלה גדעון סער, הסתכלת עליי, כאילו זה לא ייקה בך.
אני אגיד לך, קודם כל, אני חושב שאני מתאים, אני לא חושב שיש כאלה בנוף הפוליטי שהם יותר מתאימים, אבל אני גם מודע לנקודת הזמן בציבור הישראלי. אני לא חושב שהיום רוב הציבור הישראלי תומך באופציה הזאת, ולכן צריך גם בעניין הזה להתעזר כנראה בסבלנות.
טוב, מזלך שאתה מאוד מאוד צעיר, אז יש לך עוד הרבה זמן כדי שהדברים יסתדרו לפי הצרכים שלך,
או שכן או שלא, תראה, בסופו של דבר צריך לשרת איפה שאתה בצורה הטובה ביותר. העניין, השאיפות האישיות, עוד פעם, הן אמורות לשרת את המדינה ואת טובתה. אבל גם צריך להיות, איך אומרים, קשר עין עם המציאות. האם אתה יכול לממש את השאיפה הזאת כרגע? כנראה שלא בטווח הזמן המיידי.
אוקיי, רשמתי לי פה פתק עם מלא הערות תוך כדי. גדעון סער, היה לי באמת סופר מרתק, אני חושב שזו הגדרה טובה. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הפעילות.
תודה.
נדמה לי.
תודה רבה. אני מקווה.
יהיה מעניין. בגלקטיקו הימני שאתה בונה עכשיו. זהו זה, גבירותיי ורבותיי. עוד בריקדה אחת מגיעה לסיומה. האזינו לפרק הזה, האזינו לפרקים הקודמים אם בא לכם. יצאנו לדרך, דרך חדשה קצת. כדאי לכם לעקוב. גם לצפות ביוטיוב. יש אותנו. ביי בינתיים. זהו זה, חברות וחברים, סיימנו עוד פרק של הבריקדה. אם תרצו למצוא אותי, תוכלו לעשות את זה בטוויטר בעיקר. הטילוס זה השם שלי, אבל אתם יכולים למצוא אותי גם בפייסבוק, בעברית, באנגלית. המייל שלי הוא topler@strudel.gmail.com, ואתם מוזמנים להפיץ את הפרק הזה ואת כל הפרקים האחרים. גדלים, אנחנו גדלים בבריקדה, אז אתם מוזמנים להיות שותפים. להשתמע בפעם הבאה.